אז אנחנו נדבר על ההגדה של פסח.
מה שחזור
שם, לא. לא יפה. נדבר על ההגדה של פסח. אני חייב לציין שאולי הטריגר, מה שמעורר לנושא הזה, זה שזה בעצם, ההגדה של פסח זה טקסט תמוע מאוד שקוראים אותו. יש בו הרבה תמיהות, הרבה שאלות. כאשר השאלה המרכזית היא שעל פניו, מה המצווה בליל פסח?
הגעת.
ספר ביציאת מצרים.
כהרבה.
ואילו ההגדה של פסח הרבה פעמים מדברת על נושאים שהם לא יציאת מצרים. זה הדבר ראשון. דבר שני, מי יוציא אותנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא על ידי מי?
משה רבנו,
שבקושי, אם בכלל נזכר בהגדה. דבר שלישי, ההגדה, כמו שאנחנו יכולים לראות, זה טקסט חזלי. כלומר, כל האווירה של ההגדה היא אחרי החורבן. ואילו מצוות והגעת לבנך, זאת מצווה מהתורה. כלומר, ברור לנו שזאת מצווה שקיימו אותה גם בזמן שבית המקדש קיים. המשנה במסכת פסחים שמונה את המצוות, אז היא מדברת על קורבן פסח במקביל להגדה של פסח. זה לא שההגדה היא איזה תחליף לקורבן. כלומר, יש לנו דברים בתורה שאנחנו עושים, כמו שכתוב, למשל מה פרים שפתנו, שאנחנו אומרים את הקורבנות בגלל שאנחנו יכולים להקריב אותם. זה דבר מסוים, אבל כאן הטקסט של ההגדה הוא לא במקום הקורבן, לא במקום קורבן הפסח, הוא בנוסף לקורבן הפסח. אם כן, למה אנחנו לא אומרים את אותה הגדה שאמרו אבותינו בזמן שבית המקדש קיים? אולי צריך אי אלו התאמות, אולי הקטעים שלא מתאימים יותר להגיד אותם שקשורים לקורבן, וצריך להוסיף קטעים אחרים שקשורים לזכר לקורבן, בסדר, זה ברור, נכון? שאנחנו אומרים זכר למקדש, בימינו יחודש, במצוות קורך. אבל למה ההגדה של פסח שלנו היא סיפור אחר חלוטין? זאת אומרת, כל ההגדה כולה נראה כאילו היא התעצבה אחרי חורבן בית המקדש, נכון? זאת אומרת, צריך לשאול, מדוע הגיע דור, וזה דור מאוחר, זה לא הדור שמיד אחרי החורבן, זה לא הדור שהגיע אחרי חורבן בית המקדש או רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, אלא יש לנו בהגדה של פסח הכוכבים של ההגדה הם בעצם מהדור של מרד בר כוכבא, נכון? רבי עקיבא ותלמידיו, כן? רבי טרפון, רבן גמליאל, מה הם עושים שם? זאת אומרת, למה אי שם בסביבות מרד בר כוכבא. אתם זוכרים את השנים פחות או יותר, נכון? בית המקדש חרב בסביבות שנת 70. בין 67 ו-70, בסדר, זה היה המרד הגדול, לאחר מכן, בשנת 132 פורץ מרד בר כוכבא, והוא מסתיים בשנת 135. זאת אומרת, בין החורבן ובין מרד בר כוכבא יש לנו פחות או יותר 60 וקצת שנים, בסדר? 62 שנה עד שמתחיל המרד. כלומר, פער של שני דורות. משמעותי. למה פתאום, 60 שנה אחרי חורבן בית המקדש, מתחילים לספר סיפור חדש? מבינים את השאלה שלי? השאלה מתבקשת על פניו. יותר מזה, ההגדה כאילו מלאה דרשות לא מובנות כאלה. כל מיני סיפורים, מעשה שהיו בבני ברק, וסיפור סיפור סיפור כל הלילה, עד שהגיע קריאת שמע של שחרית, וכל מיני מדרשים, וכל מיני פיוטים, דברים שאתה לא... אתה לא מצליח תמיד למצוא את הקו החורז את כל הסיפור של ההגדה. כי אם הקו החורז היה צריך להיות והגדת לבנך על יציאת מצרים, אז הוא לא שם. כי ההגדה לא מתמקדת במיוחד או אך ורק ביציאת מצרים. ואם כן, אנחנו צריכים לשאול למה. כלומר, מה כן באים לעשות בסיפור של ההגדה? מה יש בהגדה? אז אני, לפני כמה שנים, התעוררתי לשאלה הזאת. השאלה התעוררתי לפני הרבה שנים, אבל התשובה התעוררתי לפני כמה שנים, עוד יותר 5 שנים, ואיתו הבנתי ש... לא קראנו את האגדה נכון, לפחות אני לא קראתי את האגדה נכון, עד שהגעתי לקריאה שפיתחתי. מה מנחה את הקריאה הזאת? ההבנה שצריך לחפש מה הנושא שמרכז את האגדה, ולהבין אותו על ההקשר של התקופה שבו היא נכתבה. למה ההקשר של התקופה חשוב? מכיוון שמדובר בתקופה של שמד, דורו של שמד, כמו שקוראים לזה חז"ל. מה מאפיין דור של שמד, שאתה נמצא תחת עול הרומים, בתקופה הכי קשה, המרד הגדול, אומנם נחרב בבית המקדש, אבל הוא היה כלום ושום דבר לעומת מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא חיסלו את היהדות. אדריאנוס הרשע, הוא חיסל את היהדות בארץ ישראל. נשארו יהודים, אבל הוא פגע בפגיעה אנושה, ואפשר לומר שכמעט ולא הצליחו להתרומם מזה במשך מאות בשנים, לכן המרכז היהודי עבר לבבל, ולא נשאר בארץ ישראל. בסדר? רק תחשבו היסטורית, נכון? אחרי המרד הגדול, יש לנו בארץ ישראל תנאים, כמו רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר, גדולי התנאים. ואילו אחר המרד בר כוכבא, המרכז הרוחני עובר באופן חד משמעי לבבל. בסדר? יש לנו תלמוד ירושלמי, וגם שם אנחנו רואים שהם היו ממש תחת גזרות של שמד. זאת אומרת, כשאתה נמצא תחת שמד, מה מאפיין את הדרך שלך לבטא את עצמך? שמה אתה עושה לפני הכל? אתה צריך לצנזר את עצמך. כן? אבל כשאתה צריך לצנזר את עצמך, איך אתה מעביר מסרים בכל זאת? באופן כזה, שאתה אומר, אני אעביר מסר, שמי שצריך להבין אותו, יבין אותו. נכון? זה הרעיון. כלומר, אני רוצה להגיד משהו, ולהראות שאפשר להבין אותו, לאנשים חכמים ומשכילים מבני עמי, בלי שהגויים יבינו אותו. בלי להסתבך עם הגויים, כי אם נסתבך עם הגויים, לא רק שהם יהרגו אותנו, הם גם יצנזרו את הספר. כלומר, זה לא ייתנו לנו להגיד אותו. ולמיטב הבנתי, ולכן אני אומר כבר מההתחלה את מה שאני רוצה להגיד, ואחרי זה נראה את זה בפנים. למיטב הבנתי, כל ההגדה של פסח זה טקסט מקודד, שיש מאחורי הצופן שלו, אמירה חד משמעית מובהקת, ואנחנו נעמוד עליה היום בסיום, בסדר? והאמירה הזאת היא אמירה שאי אפשר היה להגיד אותה לפני הרומים. לכן היה צריך להגיד אותה באופן כזה שהם לא ידעו, הם לא יבינו. ולכן צריך לקרוא את האגדה בעיניים האלה. ואז נבין. עכשיו, מה היתרון? אם השיטה שלי נכונה, אז אתם צריכים לצאת מפה בהבנה שלהגדה יש נושא. זאת אומרת, אם אחרי השיעור הזה תחזרו לקרוא את ההגדה של פסח ותגידו, אני לא מוצא את הנושא שאתה מדבר עליו, זה סימן שזה לא נכון. עכשיו זה צריך להיות התנאי שלנו. אז בואו נתחיל לקרוא קצת, בואו נתחיל לקרוא, לראות אם זה בפנים. או מה בפנים. אז כידוע לכולנו, ההגדה של פסח מתחילה בטקסט מאוד מוזר בארמית. נכון? הלחמה ענייה. כשאנחנו אומרים הלחמה ענייה, דיאכלו הוועתנה בארעד המצרים. כל דכפין יתה ויכול. כל דצריך יתה ויפסח. השתה האחה לשנה הבאה בארעד הישראל. השתה האחה עבדה לשנה הבאה בארעד הישראל. נכון. איפה כתבו את הקטע הזה?
בארצל.
לא. חד משמעית נראה שלא.
לא, בבן.
לא, נראה שלא.
לא,
לא בישראל. לא יודע איפה. לא בישראל. שנה הבאה בישראל.
נשאל את זה אחרת, מי שכתב אותו, מה הוא היה? הוא היה בן חורין?
לא.
הוא היה בשיעבוד, נכון? באופן חד משמעי. איך אני יודע? הוא אומר. כן, הוא אומר, השתה האחה עבדה, ושנה הבאה בארעד הישראל בני חורין. מה הוא רוצה להגיד פה? הוא רוצה להגיד, לדעתי, הטקסט הזה זה מאוחר, זו תוספת, אבל זו תוספת של מי שהבין את ההגדה. זו תוספת בבלית, מתקופת אורמין. תחילת תקופת הגאונים, או מסוף תקופת המוראים, סדמוראים, ומי שקרא את הטקסט, מי שקרא את ההגדה, רצה להגיד פה כותרת לכל ההגדה. הוא אמר, ההגדה היא טקסט שאמור להוציא אותנו מעבדות וחירות. זאת אומרת, כמו שהזוהר הקדוש אומר, בעצם הסיפור של יציאת מצרים, אמור להיות משהו שמוביל אותנו ליציאה משעבוד וחירות. לא, הוא לא אמור רק לדבר על היציאה, הוא עצמו מוציא אותנו מעבדות וחירות. זאת אומרת, הוא בא להקנות לנו תודעה של מה? של מרד. עבדים שרוצים לצאת מעבדות וחירות, חייבים מה לעשות?
למרוד.
כל הטקסט של ההגדה זה המרד הזה שאומר, השתה אחה, לשנה הבאה, בעל על ישראל, בני חורים. זאת אומרת, המצב שאתה נמצא בו הוא לא טוב. עכשיו, איפה עוד רואים את זה בטקסט הזה? שמי ששם לב, כתוב פה, הלחמניה, כן? דיאכלו הוועתנה בערד המצרים. זה הלחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין יתה ויכול. מה זה אומר? תתרגמו לעברית, מה זה כל דכפין יתה ויכול? כל מי שרעב יבוא ויוכל, אבל המשפט הבא הוא לא מובן לחלוטין. מה זה כל דצריך יתה ויפסח?
ועשה קורבן פסח.
הרי כל מי שצריך יבוא ויעשה קורבן פסח, נכון? אבל אין קורבן פסח. הרי השתה עבדה, בשנה הבאה בני חורין, אין קורבן פסח. בסדר? מי שכתב את זה, כתב את זה בזמן שאין קורבן פסח. אז איך הוא אומר, כל די צריך יתה ויפסח, מה הוא רוצה להגיד? בסדר? אז המובן זה להגיד, אנחנו עכשיו רוצים לבנות בית המקדש, להקריב קורבן פסח. אבל זה רק רמז, זה עוד לא כל כך חזק. אחר כך יש לנו את מה נשתנה, אני אעזוב את זה למרות שיש הרבה מה להראות גם פה. ואז אנחנו מתחילים בהקדמה של ההגדה, בעבדים היינו. אז עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. זה אחד המשפטים הכי תמוהים בכל ההגדה כולה, נכון? למה? כי אין פרעה ואין מצרים. אילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מצרים, עדיין היינו משועבדים לפרעה במצרים.
לא היה מוציא אותנו, עדיין היה מצרים, עדיין היה פרעה.
לא, לא, הרי זה היסטוריה רחוקה, בסדר? היה אפשר להגיד, אם הוא לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מצרים, עדיין היינו עבדים. אבל מה זה היינו? עדיין היינו משועבדים לפרעה במצרים. בסדר? כמובן רוצים להגיד לנו כאן, המסר שעובר מהקטע הזה זה להגיד לנו, אנחנו צריכים להיות בני חורים. כלומר, תדע לך, עבד הוא עבד. אם הוא לא יעשה פעולה כדי להיגמל מעבדותו, הוא יישאר עבד. לכן, אילו לא הוציא אותנו פרעה, הקדוש ברוך הוא מצרים, עדיין היינו אנחנו, בסדר? ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו בפרעה במצרים בתודעה שלנו. כלומר, היינו עדיין בתודעת
פרעה לא פה, אבל אנחנו משועבדים.
בדיוק, בדיוק. פרעה הוא לא הנקודה כאן. הנקודה כאן זה תודעת השיעבוד, שאתה קורא את זה ואתה אומר, אני חייב להשתחרר מהשיעבוד הנורא הזה. בסדר? אני לא יכול להיות משועבד במצרים. ואז אומרים לנו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה לנו לספר ביציאת מצרים. כל הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כמובן, גם בחלק הזה, בסוף הטקסט שנורא אוהבים לקרוא אותו, הוא חלק מאוד יפה. כן, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אז יש כאן משהו מאוד לא מובן. אם כולנו חכמים, וכולנו נבונים, וכולנו יודעים את התורה, אז מדוע מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים? כולנו מסכימים שאם אתה מספר משהו שאתה כבר יודע אותו, אז זה לא מועיל. לא עשינו כלום. אז למה יש עניין להרבות ולספר ביציאת מצרים? בסדר? אז יש הקדמה מאוד מפורסמת של מסילת ישרים, שאומר, תדע לך, לא כתבתי את הספר הזה בשביל לחדש לך חידושים. אבל כתבתי את הספר הזה כדי לאמן לך את שריר המוסר. שהוא צריך כל הזמן חיזוקים. בסדר? אתה לא קורא בשביל ללמוד דברים חדשים. אתה קורא... כן, אתה קורא בשביל לעבוד על היותך המוסרי. וגם כאן, אנחנו לא מספרים ביציאת מצרים כדי ללמוד על יציאת מצרים. כל ילד בגן יודע מה היה ביציאת מצרים. אנחנו מספרים ביציאת מצרים כדי לאמן את השריר של המרד. כלומר, שנוכל גם אנחנו לצאת ממצרים שלנו. שאיך קוראים למצרים שלנו בתקופת חז"ל? קוראים לו רומא, אבל זה לא משנה, זה חז"ל לא כתבו את זה דווקא על הדור שלהם, הם כתבו את זה לכל דור ודור שיצטרך למרוד. ואז מגיע אחד הסיפורים גם תמוהים ביותר בהגדה, שבלא ספק יש מאחוריו משהו מאוד עמוק, והוא הולך ככה, כתוב מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק. כן, עשו צ'ונט בליל שישי בבני ברק.
קניות?
והיו מספרים, כן, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אז במבט התמים הראשון, יש לנו פה סיפור על כמה חכמים שעשו ביחד ליל סדר, כי הם היו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה, והם כל כך נסחפו בדברי תורה, שהיה צריך להגיד להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אבל זה כמובן הזוי וחלוטין. ערב כל, כל אחד מהם היה בן עיר אחרת. מה הם עשו ביחד? בסדר. בסדר? בית, הם היו מספרים מצוות מצרים כל אותו הלילה. נגיד. אוקיי? נגיד שהם מספרים מצוות מצרים כל אותו הלילה. היה צריך לבוא ולעצור אותם ולהגיד להם שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית? למה? מה, הם לא ראו מהחלון? שיש אור? בני ברק זה מקום פתוח, כן? מה הסתיר להם? מה, בישיבה היה חלונות סגורים? זאת אומרת, מה רוצים להגיד כאן בסיפור הזה? משהו יגיד להם שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אלא כמובן, שהם היו במה? הם היו במחתרת, בסדר? כלומר, הם נפגשו ביחד, הרי זה לא סוד שרבי עקיבא היה ממנהיגי המרד שבר כוכבא, זה כתוב בחז"ל בכמה וכמה מקומות, תלמודי ירושלמי ובמדרש רבה, ואנחנו מכירים את זה, זה התגלגל אלינו דרך הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוסבא, שהוא בר כוכבא, בסדר? כן, ודימה הוא וכל חכמי הדור ההוא יחשוב שהוא משיח, ואנחנו יודעים בוודאות שרבי עקיבא היה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא, הוא היה הפטרון הרוחני של בר כוכבא. עד כדי כך שגם במטבעות שמצאו בזמן בר כוכבא, אז יש במטבעות ארבע מינים, נכון? אז מה יש בארבע מינים האלו? יש, כתוב שם, בחירות ישראל כתוב במטבעות, זה ברור, אבל מה יש בארבע מינים של המטבעות? יש אתרוג, יש לולב, יש הדס אחד וערבה אחת. למה? כי זה שיטת רבי עקיבא. זאת אומרת, אתה רואה שבר כוכבא פסק כדעת רבי עקיבא. וכן אפילו במטבעות, הלכו כמו רבי עקיבא. ואם כן, ואם כן, אז אנחנו רואים שהם התכנסו ביחד, ועל מה הם דיברו כל אותו הלילה? היו מספרים ביציאת מצרים. בסדר? שזה לומר בעברית, הם היו מתכננים את המרד. בסדר? זאת אומרת, הם תכננו את המרד כל אותו הלילה, עד שבאו תמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. כלומר, נהיה מסוכן. עכשיו, יצא היום. בסדר? צריך להתפזר. כלומר, או, אפשר להבין את זה אפילו באופן יותר עמוק, שאומרו להם, צריך להתחיל לפעול. זמן קריאת שמע של שחרית, היום הגיע.
שחרית זה גאולה.
שחרית זה גאולה, המנצח איילת השחר, כך הגיעו לתן של ישראל, כמעט כמעט, וגם קריאת שמע, רבי עקיבא, יצא נשמתו באחד, בסדר? ואנחנו, ששרחו את בשרו במסרקות של ברזל, כי הוא בעשר את הורגי מלכות, אבל זה ברור שבסיפור הזה מוטמן רמז עמוק לעובדה שהמגילה, ההגדה מדברת על מרד. מרד. זאת אומרת, אין שום ספק שהסיפור הזה הוא סיפור שכשאתה קורא אותו באופן הזה יש לו משמעות מאוד עמוקה. בסדר? כשאתה קורא את הפשט שלו יש לו משמעות מאוד תמוהה. ואם אתה רואה שכל ההגדה הולכת בכיוון הזה, אז אתה חייב להבין שזה מה שההגדה בא להגיד. וזה ממשיך. אז אחר כך יש לנו סיפור, הרבי אליעזר בן עזריה, שאנחנו מכירים אותו מהתלמוד, אבל צריך לשאול מה הביא אותו כאן. אמר רבי אליעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. מה המחלוקת ביניהם? מה כל אחד אומר? זאת אומרת, ודעת חכמים לא מזכירים יציאת מצרים בלילות. נכון? לדעת רבי עקיבא, לדעת בן זרומה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. מה חכמים עושים עם הריבוי? לאן הם לוקחים את הריבוי של כל לימות המשיח? כלומר, זה לעתיד לבוא. זה לא עכשיו. כמו שאוהבים להגיד היום. נכון? אומרים, בוא נפלא את מקדש, זה לא עכשיו. עושים תחבת, זה לא עכשיו. הר הבית, לא עכשיו. כן? נהיה יהודים, לא עכשיו. כל דבר דוחים לעתיד לבוא. כן? זה הדרך הכי טובה להיפטר מכל מה שלא מוצא חן בעיניך. אבל בהקשר שלנו זה מגיע מיד אחרי הסיפור שקראנו עכשיו. מה עשו בסיפור שקראנו עכשיו? אם הבנו אותו נכון, ולספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, זה היה בהקשר של המרד. אז שרבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, הרי אפשר לשאול אותו, אני לא מבין, מה נפשך? אם דעתך להלכה כבן זומה, אז תגיד, מה, ממה אתה מפחד, נכון? ואם אין דעתך שככה הלכה, ורק עכשיו גילית שככה הלכה, אז מה אתה רוצה? מה זה לא זכיתי? לא ידעת, תגיד לא ידעתי, לא זכיתי. משמע שהיה משהו שהוא רצה לעשות אותו, נכון? מה זה שאתה אומר, לא זכינו? זאת אומרת, רציתי לעשות משהו, ולא הצלחתי.
זאת אומרת,
רבי אלעזר בן עזריה רוצה לומר, 70 שנה חיכינו, מחורבן בית המקדש, מהמרד הגדול, להגיד יציאת מצרים בלילות, להתחיל את הגאולה מחדש, ממרוד, בלילה, במחתרת, תכנן מרד, עד שבא בן זומה ואמר, זה לא ימות המשיח. אפשר עכשיו. אפשר בלילות. לא רק בימים. לא רק בדיפלומטיה. לא רק בדיבור. אפשר גם בלילה לבוא ולהגיד קריאת שמע. מרד לא נכשל. למה אתה אומר שמרד נכשל? הם היו בעיצומו של המרד. בסדר? אבל לא, לא, הם היו בעיצומו של המרד. זה מה שרציתי לומר. המרד לא נכשל אף פעם. אסור להגיד שהמרד נכשל. בסדר? ואז יש לנו את הסיפור על ארבעת הבנים שהתורה דיברה כנגדם. שזה כמובן יצירת מופת, מהסיבה הפשוטה שכמובן שבפסוקים לא כתוב בכלל שיש איזה קשר לבנים או למישהו שאומר משהו, כלומר זה מדרש מאוד מתוחכם. אבל אז אנחנו יכולים לראות מה כל אחד אומר. אז הבן הראשון הוא החכם. אנחנו צריכים להבין, הרי יש פה, בואו ננסה לחשוב על מי שכתב את זה, בסדר? הוא יודע שכנגד ארבעה בנים דיברה התורה, זה לא כפשוטו, נכון? זה מדרש. כלומר, התורה לא דיברה כנגד ארבעה בנים. נכון? שהתורה אמרה, מה העבודה הזאת לכם, או מה העדות והקיום המשפטים, אשר ציווה אדוני אלוהים אתכם, זה לא מחולק לארבעה בנים. נכון? אם אתה קורא את הפסוקים, פרשת בו, אף אחד לא היה מחלק את זה סתם כך לארבעה בנים. הסימן שיש פה איזה מודל של משהו שרוצים להעביר לנו, נכון? בארבעה האלה. אז בוא נראה. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים שרציבה אדוני אלוהינו אתכם? אף אתה אמור לו כהלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח הפיקומן. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף אתה הקהל את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי במצרים, לי ולא לא, ואילו היה שם לא היה ניגע. תם מה הוא אומר, מה זאת? אמרת עליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים בית הבתים. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו, שנאמר והגעת לבינך ביום ההוא לימו. בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי במצרים. בסדר, יכול מראש חודש, זאת אומרת, ביום ההוא, יכול בעוד יום, בעבור זה, בעבור זה, לא אמרתי בשעה שבמצר מהו מומחים לפניך. אז בואו נתחיל מהחכם. בסדר, החכם אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? מה הוא אומר? במילים אחרות. אם נמשיך בקריאה שלנו, שכל אחד בעצם מתייחס למרד באופן אחר, אז החכם, במילים אחרות, אומר, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? מה הפקודות? כן? מה עושים? מה עושים במציאות שלנו? אף אתה אמור לו כהלכות פסח. מה? איזה הלכה? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. מה אומרת ההלכה הזאת? סבירו לי. אתם אומרים לדעת, אתם קוראים הגדה של פסח, נכון? כתוב. כן, זה תלמודי.
אחרי הפסח לא אוכלים כלום.
כן, אחרי הפסח. אחרי הפסח, מה צריך להישאר בפה?
הטעם של הפסח.
הטעם של הפסח, והטעם של מה לא? מה זה אפיקומן?
אפיקומן, כל מיני דרגימה.
אנחנו היום קוראים למצע
אפיקומן. כל מיני דרגימה.
ממתקים.
ממתקים,
כלומר, במילים אחרות, מאיפה בא?
הוציאו אליכם, הוציאו
אותם. מאיפה בא אפיקומן? באיזה שפה זה?
אפיקומן,
מה? זה דרשה, באיזה שפה זה באמת? יוונית. מה זה אפיקומן? מאיפה באה לתרבות אפיקומן? מה היו עושים? הרומים בסוף הסעודה היו אוכלים ממתקים. קינוח. קינוח זה המצאה של תרבות המערב. בסדר? זה, הרי, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה דבר מאוד מעניין, אבל אנחנו היום, יש מלא, זה דבר מדהים להסתכל על, אני לא היסטוריון, אבל בגלל שאני לומד תורה, אז אני רואה הרגלי אכילה. מאוד השתנו, הרגלי אכילה מאוד השתנו. כן, כל הסעודה של ליל הסדר זה סעודה בסגנון רומי. צריך להבין למה, אבל זה סעודה מאוד רומית. בסוף הסעודה של הרומים תמיד היו אוכלים קינוח. ופה אומרים לך לא, אחרי הפסח אסור לאכול כלום. כלומר, במילים אחרות, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, אל תהיה כמו הרומים.
שאין טעם של גאולה.
בסדר? אתה צריך להישאר עם טעם של קודש.
קודש.
בסדר? של בשר קודשים. כלומר, הפתה אמור לו, המלחמה הזאת שאנחנו עושים, זה מלחמה על הפסח. כן, בלי האפיקומן שאחר כך, בלי הממתקים. כן, זה התשובה. ואז מגיע הרשע. מה הרשע אומר?
אני חושב
שחכם
זה, זה יהודי הזה שיושב לי קצת בעלה. השתתף
ואומר שמה... לא, 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 זה המצאות, זה לא, 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 אני לא אוהב את זה.
אל תעסיק בזה.
לא אוהב את זה, לא היה שטייטל, לא היה. לא היה, לא, אני לא אוהב את דברים כאלה, כי זה היה שלחות. אני לא אוהב את זה, לא היה שטייטל בזמן חזר. בסדר? זה... מה? לא, מה שאנחנו היום קוראים לו אפיקומן, אפיקומן בחזל במקור, זה הממתקים שאוכלים אחר כך. מה שקוראים לאפיקומן, אפיקומן, זו תופעה מאוד מעניינת ולשונית, זה בעצם אנחנו קוראים לו על שם מה שאסור לעשות אחריו. וזה נקרא אפיקומן. שאסור לאכול ממתקים אחריו, בגלל זה היום קוראים למצה שאוכלים בסוף, המצה שאנחנו אוכלים בסוף, זה כנגד קורבן פסח, בסדר? אז אנחנו קוראים לזה אפיקומן, כי אחרי זה אסור לאכול אפיקומן, בסדר? ואז יש לנו את הרשע, מה אומר הרשע, רפאל? מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? עכשיו תשימו לב, שבהסתכלות ראשונה, הוא אומר בדיוק כמו החכם, נכון? החכם אמר, כן? מה העדות והחוקים המשפטיים, אשר ציווה אדוני אלוהינו, אתכם, כן? פה כתוב, מה העבודה הזאת לכם? בסדר? מה זה עבודה? מה זה עבודה בהקשר של המרד? זה, הוא אומר, אתם מתאמצים לחימה. מה אומרים בעצם אחרות? אין לזה סיכוי. אין לזה סיכוי. אין לזה סיכוי. ומה הם עונים לו? כן? לפי שרוצים לסבור מכלל, הוא כפר בעיקר, הפתה, הקהד, שינה ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. ואילו היה שם, לא היה ניגל. מה? מה הקשר? למה חוזרים ליציאת מצרים? אנחנו דורים עכשיו. כי אומרים פה, במילים אחרות, לומר, תדע לך, שמישהו גלותי, הוא אף פעם לא היה ניגל. זאת אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא ייקח אותו בידיים, יגרור אותו החוצה, הוא לא ייגל. הוא יישאר בגלות. אילו היה שם, ביציאת מצרים, שראתה שפחה על הים, אשר לא ראו ישעיהו ויחזקאל הנביאים, גם אז הוא לא היה ניגל. עכשיו, למה? כי הוא מוציא את עצמו מן הכלל. לא כי הוא כופר במצוות ובדברים האלה, כמו שהוא אוהבים לצייר את הבן הרשע, איזה ג'ינג'י כזה עם הגיל בגבה, בסדר? לא זה הבעיה שלו. הבעיה שלו הוא שמוציא את עצמו מן הכלל. כלומר, עם ישראל מחליט למרות, ומה הוא אומר להם? מה העבודה הזאת לכם? אין סיכוי שזה יעבוד. ואז יש את הטעם, מה זה הטעם?
שאלתי אחורה, לא הבנתי מה הקשר של האפיקומן למרד.
האפיקומן, זה כאילו, אל תחשבו, אל תהיו מפונקים, אל תלכו עם המתקים שבסוף. בסדר, תשארו עם הטעם של הקודש, אנחנו נלחמים על הקדושה, על קורבן הפסח. בסדר? זאת אומרת, קורבן פסח הוא סמל לגאולה. בסוף שהגאולה מתחילה, נכון? אנחנו קראנו השבת, החודש הזה, ואחרי הם ראש חודשים, ראשון ולכם ראש חודשים, אך בעשור לחודש, מיד.
כלומר, העיקרון של המרד.
בדיוק, בדיוק. בסדר? הטעם אומר מה זאת, כלומר, הטעם מסתכל, והוא לא מבין מה הולך פה. כן, יש התרחשויות, האלה פה, האלה זאת, הוא לא מבין. אז מה אתה אומר לו לטעם? אתה אומר לו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים ואת עבדים. כלומר, היינו חזקים, בחוזק יד. בחוזק יד של מי? חוזק יד של מי? לא של הקדוש ברוך הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא הרי זה שהוא חזק. זה לא, לא צריך לומר את זה, כן? זאת אומרת, אין לנו דרך אחרת. התשובה בעצם אומרת, אין לנו דרך אחרת, צריך להילחם.
זה מסתדר עם מה שהיה עם הרשע.
נכון, מסכים איתך, ותגיד.
כאילו בעבור זה עשה, הרשע הוציא את עצמות מהעיקר, בזה שהוא אומר מה עבודת לכם, זה אומר שאם אנחנו לא היינו מתחזקים וכן מאמינים שאפשר לגאל, זה החוזק יד, אז גם אולי היה מוציא אותנו.
בדיוק, בדיוק, חזק הוא בו. ואז האחרון זה שאני לא יודע לשאול. כלומר, מי זה שאני לא יודע לשאול, איך נגדיר את זה בשפה שלנו היום? הנבוך. כן? אז אתה תגיד לו. כלומר, צריך, המרד חייב להיות אקטיבי. צריך להביא עוד אנשים. את פתח לו, שנאמר, והגד את האבילך ביום ההוא לאמור. כל הגדה של פסח זה למי? למי שאני לא יודע לשאול. שימו לב איזה פסוק מפעילים פה, את הפסוק של המצווה. להגיד את האגדה. זאת אומרת, מארבעת הבנים האלה, החכם בא. הרשע לא יבוא. התם הוא לא מבין, אבל ברגע שתסביר לו מיד אחריך. למי כתבנו את האגדה? למי צריך לקיים והגעת לבינך? למי שאינו יודע לשאול. כלומר, למי שלא יודע, הוא יושב על הגדר, הוא לא מבין. הוא, בשבילו יש אגדה של פסח.
מה הבדל בין זה לבין התם?
התם אומר, מה קורה פה? אתה מסביר, הוא אומר, אני בפנים. בסדר? התם הוא תמים. אתה אומר, הוא אומר, מה הולך? אתה אומר, תשמע, בוא, בחוזק יד, צריך להיות לכם. הוא אומר, אני בפנים. שדוי, ראשון, הוא נבוך. אתה מבין, הוא לא יודע מה להגיד, הוא לא יודע מה לעשות. התם הוא במובן הזה, הוא אחד שברגע שתקרא לו, הוא בא. בסדר? צריך להסביר לו, אבל הוא בא. שדוי, ראשון, הוא על הגדר. עכשיו תמיד, בכל המרידות, הבעיה הייתה, בכל הדורות, עד הדור שלנו, תמיד הבעיה הייתה, היושבים על הגדר. תמיד, 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 בכל ההיסטוריה היהודית, הבעיה היא אצל היושבים על הגדר.
הם
המסה. כי הם הרוב. בכל ההיסטוריה האנושית גם, זה נכון. איך יכול להיות שבצפון קוריאה יש אדם אחד שמשעבד עשרות מיליונים? כי רוב האנשים, אני לא רוצה למות. כן, במרוד בו, הרי אם כולם, כל מי ששונא אותו, יהיה במסירות נפש להפיל אותו, הוא ייפול תוך יום. נכון? הבעיה היא שאף אחד לא רוצה להיות זה שמוסר את הנפש ראשון. כן? זאת אומרת, רוב האנשים בעולם הם אנשים פסיביים. כן, וזה נכון, גם לפני השואה, רוב היהודים פשוט היו פסיביים. עכשיו, לא היו ציונים, לא היו אנטי-ציונים, חיו את החיים הטובים באירופה. בסדר? וגם היום רוב האנשים פסיביים. בהרבה מאוד נושאים. ככה העולם מתנהל. ובשביל האנשים האלה, אתה צריך אותם לעורר. כי מרד יכול להצליח מתי? מתי שהוא נהפך מתנועה חלוצית למרד המונים. אם לא, אין לו סיכוי. כמה אנשים בודדים לא יצליחו. בסדר? ואז מתחיל החלק השני של האגדה, זה רב ושמואל, ואני לא אכנס להסביר את הכל. בסדר? מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותיהם. תכף אנחנו מגיעים לקטע לשיא, החלק הכי חשוב. מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם לעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתנו את יצחק, ויתנו ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתנו ליסב את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה החלק הזה קשור להגדה של פסח? זאת אומרת, כל מה שהוא מספר לנו כאן זה לא על יציאת מצרים, זה על כניסת מצרים. נכון? אז אתם תגידו מיד שכתוב במשנה שמתחילים בגנאי ומסיימים בשבח. אני יודע. למה? זאת אומרת, וגם מה זה הגנאי המוזר הזה? הרי כבר היה לנו גנאי, נכון? הגנאי בעמוד הקודם היה עבדים היינו. זה מחלוקת רב ושמואל, אז עושים את שניהם. ומה זה מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מתי זה עכשיו? ומי הם אבותינו? אז תגידו, כתוב פה, שנאמר, ואמר יהושע אל כל העם, ועבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. אבל אז יש בעיה. במדרש, נכון? למה הבעיה? כי זה לא עכשיו. כי זה גם אבותינו. יהושע בן נון.
בדומה לאז, גם עכשיו.
בדיוק, כמו מדרש טוב, מדרש משתמש בפסוקים כדי להעביר מסר ממשי. נכון? כלומר, החורבן הגיע בגלל שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כשאתה לא רוצה להיגאל, מה תמיד התנועה הנפשית שלך תהיה? תנועה של נוסטלגיה. להגיד איזה כיף היה פעם, ואיזה ימים היה לנו בבלז, בגור, בוויז'ניץ, בונגריה, היה כזה כיף, החיים היו בהרמוניה, כל הלב ישבנו אצל הרבה, והיינו בהתוועדויות ובטישים, איזה, כן, לא בדיוק זוכרים שזה נגמר בכך ששמידו אותם, ושגם אף פעם לא היה כיף, והיה פריץ על הראש, היה עוני, ואנשים מתו ברעב, והיה פוליטיקות, וסבל, ועניינים. יש מין נוסטלגיה כזאת, נכון? אבל יותר מזה, אדם שלא רוצה להיגאל, מה הוא תמיד אומר? הוא אומר, אנחנו יתומים. אנחנו דור יתום, אהלן יתמי די יתמי. כלומר, מי אנחנו בכלל שנוכל לעשות משהו? מי אנחנו? אנחנו כלום ושום דבר, אפר ואפר. כן? מי שרוצה להיגאל ולעשות פעולה, מה הוא צריך להגיד? אנחנו גדולים, אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים.
התנועה הציונית
הביאה
את התנ"ך.
מה?
התנועה הציונית הביאה את התנ"ך.
את התנ"ך, נכון, 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 מסכים איתך לחלוטין.
הסיפור צריך להתחיל מאיפה ש...
כן, מה אומרים פה חז"ל? רואים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. את מי הוא קירב, אתם יודעים? אותנו, לנו הוא נתן את הכוח למרוד, לנו הוא נתן את הכוח להיגאל, כן? כי בדיוק כמו שהיה עם אבותינו, הרי אבותינו כתוב עליהם, כן, שהם היו עובדי עבודה זרה, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, אחרי זה, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ותן לו את יצחק, ותן יצחק את יעקב את עשיו, ותן עשיו את ארסל לרשת אותו, ויעקב ובנה מרדו מצרים. כלומר, אתה רואה איך עם ישראל נבנה. בסדר, למרות שמאיפה הוא בא, מעובדי עבודה זרה, גם אנחנו יכולים להיבנות, למרות שאבותינו היו עובדי עבודה זרה. ועכשיו הקטע הכי חשוב. מהקטע הזה יצא מכל החידוש.
לא, יכול להיות שהוא אומר אפילו יותר מזה. כבר בחר אותנו הקדוש ברוך הוא, כאילו, אין לך מה... כבר
בחרו אותנו. אומר, כבר יש בחירה בנו. זאת אומרת, זה לא שאלה אם השם עזב אותנו.
כן, כבר
בחרו, זהו. חינם.
גדולי.
לא, אבל אני חושב שהוא רוצה להגיד עכשיו קרבנו. כלומר, אנחנו עוד יותר, בסדר? זאת אומרת, העולם מתנקז למה שאנחנו נעשה. ושוב, זה עניין של תודעה, צריך לדעת. יש תודעה רוחנית מסוג שאומרת, וזה נפוץ. היום אפשר לראות את שתיהם, בגלל זה כזה משמעותי. אנחנו הדור הכי גרוע שהיה מאז שניתנה תורה לישראל. והתודעה הזאת אתה צריך להבין שהמקסימום שאתה יכול לעשות זה להיות חיקוי דהוי דהוי של איזה משהו שפעם היה. ויש תודעה שאומרת, אנחנו העולם על הגב שלנו. אנחנו בצומת היסטורית.
ועכשיו זה הזמן.
עכשיו זה הזמן, כן. הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כי יש לנו משימה ענקית. אין ספק שהתודעה של רבי עקיבא וחבריו הייתה התודעה הזאת. והיא מועברת לנו בהגדה.
זה גם התשובה בעצם, כאילו הפתיח, כאילו התשובה לה שאני יודע לשאול. כאילו אומר לו, עכשיו, לא מראש חודש, לא, עכשיו.
עכשיו, כן. ועכשיו מגיעים, עכשיו מגיעים לקטע שממנו מולד לי כל החידוש. בסדר? קטע מאוד מפורסם, מאוד אוהבים את זה, שרים את זה. אז כתוב ככה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. איזה הבטחה הוא שומר? כתוב עכשיו. שהקדוש ברוך הוא, חישב או מחשב את הקץ, בוא נגיד חישב את הקץ, לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך וארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. עכשיו שימו לב, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני שואל, ומי שעמדה? מה זה והיא שעמדה? כן? איזה הבטחה? ברית בין הבתרים, רבותיי, זה לא קשור במילימטר! למצרים, ליציאת מצרים. ברית בין הבתרים זה הבטחה לכל הדורות.
אבל נאמר שם על היציאה ול...
כן, אבל זה כתוב, לא כתוב שם במצרים. כתוב שם גר יזרחה בארץ צבאים, וכתוב מצרים, אברהם אבינו לא ידע שהם ירדו במצרים.
בארדום ואינו אותם 400 שנה, איפה עבדנו 400 שנה?
לא, אבל זה לא מה שמבטיחים לאברהם. כתוב לאברהם שכל פעם שבניו יהיו בגלות, הקדוש ברוך הוא שומר את הברית איתם, זה ברית בין הבתרים. זה ברית בין הבתרים. כל פעם שזה נקרא הקדוש ברוך הוא שומר את הברית איתם. עכשיו שימו לב, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. למה לנו? היא לא עמדה לנו. אנחנו בגלות.
זה
עריכה. כן? שלא אחד בלבד עמד עלינו בכללותינו. אל תחשוב, תראה, כאילו אם היה חסר לך כל עד עכשיו, היית מתבלבל? ואומר שמדבר במצרים, אומרים, לא אחד בלבד עמד עלינו בכללותינו, לא המצרים. אלא מה? שבכל דור ודור עומדים עלינו בכללותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא קורה, זה קורה בכל דור ודור. למה להגיד, לא בדור, למה לא להגיד בדור הזה? כי שרפו את הספר. אז מה אתה אומר? בכל דור ודור. זה הקטע הכי חזק בהגדה, רבותיי. זה הקטע שבו עומדים ואומרים, אומרים לנו חכמים של דור מרד בר כוכבא, עומדים ואומרים, ברית בין הבתרים שייכת לנו עכשיו. עכשיו פה. אנחנו יוצאים להילחם ברומים, למרוד ברומים. אין לנו סיכוי. בנוהג שבעולם אין לנו סיכוי. אבל יש לנו את ברית בין הבתרים. אז מה נעשה? נמשיך למרוד. עד מתי? עד שנצליח. בסדר? לא נצליח עכשיו, יצליח הדור הבא. לא יצליח הדור הבא, יצליח זה שאחריו. גם הוא לא יצליח, יצליחו אחרי 2,000 שנה. מישהו יצליח. יש לנו ברית. זאת אומרת, הקטע, השיא של ההגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, הוא לא מדבר על יציאת מצרים, הפוך, הוא עושה טרנספורמציה של יציאת מצרים לכל דור ודור. כן? יש לנו עוד קטע אחד כזה, נכון, שאמרנו בכל דור ודור. חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. למה? למה? למה אני צריך להראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים? בסדר? הרי לא יצאתי ממצרים, נולדתי... כך וכך שנים אחרי יציאת מצרים, ולא יצאתי מצרים. לא, כי אתה צריך עכשיו לצאת מצרים. עכשיו, עכשיו, צריך לצאת. כן, כל הטקסט הזה הולך איתנו חד משמעית להבנה שאנחנו צריכים להיגאל. אין כאן שום דבר אחר. זאת אומרת, ההגדה של פסח, כולה, היא קוד אחד גדול, שבה אגיד לנו, תקרא אותי כמו שצריך, ותבין, שאני רוצה להזמין אותך למרד. זאת אומרת שאותו הדור שתיקן את ההגדה, הדורות של התנאים שאחרי חורבן הבית, שבזמן מרד בר כוכבא אמרו, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעורר על למרוד. איפה מעוררים על למרוד? איפה יש מצווה כזאת? הרי אנחנו לא ממציאים תורה. כן, הם חיפשו את זה בתורה והם מצאו את זה. הם אומרים, מה זה והגדת בבנך? מה צריך לספר? לא צריך לספר על הגאולה. מה זה לספר על אדם הגאולה? להפוך אותו להיות גאולי. ומה זה להפוך אותו להיות גאולי? זה בעצם להפוך אותו לאחד שכשהוא בגלות, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר חוץ ממה? למרוד. חוץ מלמרוד, הוא לא יכול לעשות שום דבר. כלומר, בגלות, וזה קשור לשיעור שלמדנו בזוהר, שנלמד גם מחר, יש שני סוגי עבדות. יש את העבדות החיצונית, של מי שמשעבד אותנו, ויש את העבדות הפנימית. אף פעם אל תשלים עם העבדות הפנימית. תמרוד. תמרוד לנצח. ואני אקדים את המאוחר, כי זה צריך להיות שיעור ללג בעומר. הוא הודיע בעשרת השם, כי גם אותו אנחנו מעבירים כל שנה לרוב חשיבותו. ואני אקדים את המאוחר ואני אגיד, זה לא הצליח. המרד נכשל. מרד בר כוכבא נכשל כישלון חרוץ. לא משנה כרגע הסיבות. יחד עם זאת, הוא נתן מכה אנושה לאימפריה הרומית. אבל הוא נכשל כישלון חרוץ. ואז אחרי המרד, שרדו כמה. שרדו, תלמידיו של רבי עקיבא, כן שרדו. נכון, הרי 24,000 זוגים, 12,000 זוגים תלמידים על רבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא, במסכת יבמות, בדף סמך בית עמוד בית, וכולם מתו מפסח עד עצרת, כן? וזה שאמרנו, כנראה 24,000, כנראה מתו במרד, זה שיעור בפני עצמו, אבל... ואז מה קורה? מי נשאר? נשארים עד שבאו רבותינו שבדרום ושנעה להם. ומה ענו? רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, ורבי עזר בן שמוע. ואז אנחנו מכירים סיפור מאוד מפורסם, בגמרא, מסכת שבת למד ג', אחרי המרד. אחרי המרד, הרומים שולטים פה ביד קשה, כן? ויושבים להם, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, ויושב איתם אחד אלה שהיהודים מינו אותם כנראה להיות מפקחים מטעם המלכות, מטעם הרומים, על מה שיוצא מהפה של תלמידי חכמים, כן? זו תקופה קשה מאוד. ואז אומר רבי יהודה, מה נעים מעשי השינוי מהזאת? תקנו קשרים, תקנו שווקים, תקנו מרחצאות. זאת אומרת, רבי יהודה באיזה דרך הוא בוחר? הוא בוחר בהשלמת הגלות. בסדר?
עם הגלות?
כן, הוא אומר, אנחנו בגלות, ועכשיו בגלות צריך לחיות את האופן הכי טוב שאפשר לחיות במסגרת האפשר, במסגרת הגלות.
זה לא מרד.
מה? זה לא מרד. רבי יוסי שתק. בסדר? זאת אומרת, הוא לא הכריע. הוא לא הכריע בין הדרכים. רבי שמעון אמר, כן, תקנו שווקים, להעמיד בהם מוכסים, תקנו קשרים להעמיד בהם מוכסים, תקנו שווקים להעמיד בהם זונות, תקנו חצאות ועדן את עצמם. בסדר? מה קרה? רדפו אחר. כן? אמרו, יהודה שהילה התעלה, יוסי ששתק יגלה, כן? שמעון שגידף יארג, כן? ורדפו אחר, רדפו אותו. בסדר? והוא ברח, התחמה רע, אבל מה הדגש הגדול? שרשב"י, מה הוא חולק עם רבי יהודה? אוהבים מאוד להגיד שההבדל ביניהם זה שרבי יהודה מסתכל על המציאות ורשב"י מסתכל על פנימיות המציאות. בגלל זה יש להם גם עוד מחלוקות כאלה, כמו במלאכות שבת, בכל התורה כולה, במלאכה שנצחה גופה, שאינו מתכוון, דין של דבר שאינו מתכוון, אם חייב הוא פטור, וזה נכון, זה נכון, אבל בהקשר פה זה יותר עמוק. זאת אומרת, רבי יהודה אומר בעצם, זאת המציאות. זאת המציאות, אנחנו בגלות. צריך לקבל את זה, צריך לשווה עם זה. עכשיו, יש לו גם, יש לו מקורות להיחס בהם. הוא יכול להיחס, למשל, הרבן יוחנן בן זכאי, שיצא החוצה לטיטוס, ואמר, תן לי יבנה מחכמיה. הוא יכול להיחס בירמיהו הנביא, שהלך ואמר, תלכו לבבל, תבנו גינות, תישבו שם. יש לו מה להיחס. רשב"י אומר, אסור להתרגל לגלות. אסור, אתה חייב להישאר חיית פרא. אסור לך להפוך להיות חיית בית. כי חיית בית זה עבד עולם. עבד עולם. לכן אתה חייב להמשיך להיות פרא אדם. כלומר, אתה תמרוד עד שזה יצליח או עד שתמות. אין עוד אופציה. זאת האופציה הלגיטימית היחידה. והגדה של פסח, ללא ספק, הולכת בדרך הזאת של רבי שמעון. כלומר, כבר לפני רבי שמעון, רבי שמעון ממשיך את דרכו של רבו, רבי עקיבא. בסדר? כמו שהוא אומר בתלמוד הירושלמי, ברוך רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, כן, שזה בר כוכבה. זאת אומרת שהמשיח יכול להיות עכשיו, אפשר למרוד עכשיו, המרד הזה יכול להצליח. בסדר? ורשב"י באותה מידה בדיוק ממשיך למרוד. אז רשב"י אין לו חיילים, אין לו בר כוכבא, הרגו את כולם, זה לא משנה. גם אם הוא היה אחרון בעולם, הוא היה ממשיך למרוד. מה היה המרד שלו עם ספר הזוהר, זה אפשר לדבר בל"ג בעומר, כי גם הוא המשיך, אבל צריך להבין שבמובן הזה ספר הזוהר הוא המשך של ההגדה של פסח. בסדר? זאת אומרת, ההגדה של פסח, הרעיון שלה היא למרוד. אנחנו מורדים. בסדר? ואני סיפרתי את זה פה הרבה פעמים, שגם בתקופה שלנו, של המאה שנה האחרונות שהתיישבו פה, בסדר? אז גם אז היו מחלוקות כאלה בדיוק, מחלוקות בין האצ"ל והלח"י להגנה, כן, למשל בהגנה אמרו שצריך להיות דיפלומטים, לעבוד עם הבריטים, לעשות את הכי טוב שאפשר איתם, לעבור איתם בשיתוף פעולה, ובעצם ובלחי אמור צריך להילחם בבריטים, ויש סיפור מאוד מפורסם עם האצ"ל, מי היה מפקד האצ"ל, אתם זוכרים?
בגין.
בגין, בדיוק. שהבריטים היה להם עונש, איזה עונש הם היו נותנים? היו נותנים מלכות. היו נותנים מלכות. זאת אומרת, אם היו תופסים עבריינים קטנים שהם לא היו תולים אותם, והם מלכים אותם, חוץ מכבודכם, היו מורדים להם את המכנסיים, כן? ומלכים אותם בישבן, כן? שיבים אותם בזווית, עם מלכות, עם חגורה כזאת על הישבן. ואז תפסו כמה מאנשי האצ"ל ונתנו להם מלכות. ואז בגין אמר להם, תדעו לכם שאתם תשלמו על זה מחיר כמו שלא שילמתם בחיים שלכם. למה? הוא אמר, אם אתם רוצים להרוג אותנו, זה לגיטימי. אנחנו מורדים בכם, אתם הורגים אותנו, fair enough. להשפיל אותנו, אתם לא תשפילו אותנו. אתם לא תיתנו לנו מלכות. ואז מה עשו? את לב הסרג'נטים המפורסם, מה זה היה לב הסרג'נטים? תפסו מלא חיילים וקצינים בריטיים. ומה עשו להם?
בישבן.
מלכות בישבן. בסדר, בכל הבריטים, היה בהלה גדולה פה, בכל היישוב, הבריטים ניסו, אתם יודעים, זה לא כמו היום, זה לא פרסמו את זה באינטרנט, כן? זה צריך לעבור מפה לאוזן, וכל היישוב שמע והוציא מכתב מנומק מנחם בגין, כן? שהוא כתב להם, זה מה שיעשה לכם. אם אתם תיתנו לנו מלכות, אתם תקבלו מלכות, בסדר? עכשיו צריך להבין את התודעה הזאת, זה בריטניה, זה לא מה שמסתכל עליו, זה האימפריה הגדולה בעולם. בסדר, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, אבל יש מלכות, אלף כל, זאת הייתה הפעם האחרונה בהיסטוריה הבריטית שהשתמשו במלכות. זאת אומרת, הם לא השתמשו בזה אחרי זה. בסדר? זה גמל אותם לזה. באותה תקופה, שר המושבות היה ווינסטון צ'רצ'יל, המפורסם, שאחרי זה היה ראש ממשלת אנגליה, מלחמת העולם השנייה, וצ'רצ'יל כתב ביומן שלו, שליל הסרג'נטים, היה, ליל ההלקאות הזה, היה תחילתה של נפילת האימפריה הבריטית. כלומר, זה האירוע אצלי בחיים שסימם את הנפילה של האימפריה הבריטית. למה? כי הוא אומר, לא ייתכן, לא ייתכן שבריטניה הגדולה, מישהו יוריד לו את המכנסיים וייתן לה מכות, מלכות, בישבן. לא ייתכן, כלומר, הוא אומר, איבדו את המורה, איבדו את הפחד. בסדר? זה מרד, מרד זה לא לפחד. מפחד מכתוב. בסדר? זה בדיוק כמו שקורה עם יהודה ושומרון. אם היינו עושים חשבון מתמטי פשוט של כל מה שאומרים עלינו בעולם, היינו צריכים מעצמנו לפנות את יהודה ושומרון מזמן. כי זה בטוח בדרך הטבע הולך לעשות. לא עכשיו, אני צריך לעשות את זה לפני 30 שנה. בסדר? מכיוון שאנחנו פירי אדם, ולא מקשיבים למה שאומרים עלינו בעולם, אז אנחנו לא עושים את זה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בסדר? וזה תמיד יימשך ככה. מתי אנחנו חוטפים מכות? מתי שאנחנו אומרים מה נעים מעשה השולים, מה זאת? תקנו שווקים, תקנו גשרים, יום רחצאות, כן?
בנו
רחצאות, בדיוק ככה, בדיוק ככה. כלומר, מה שצריך תמיד להיות בתודעה שלנו, זה לזכור דבר פשוט, כן? לא אחד בלבד עמד על ידי חוותנו, צריך להם איזה משפט שיש בו כמעט זלזול, נכון? זאת אומרת, שבא אליך המרצח, ואומר לך, אני אשמיד אותך, מה אתה צריך להגיד לו? אתה לא הראשון ואתה לא האחרון, שאמרת את זה. בסדר, בכל דור ודור באים עלינו חלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו לידיו. זאת אומרת, זה לא מקרה פרטי. זה משהו שחוזר במהלך ההיסטוריה שוב ושוב 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 ושוב, והקדוש ברוך הוא מצילנו לידיו. הסכנה היחידה שלנו, זה שנפסיק להגיד את זה. בסדר, נפסיק להגיד את זה. הייתה לי שיחה עם איזה משפחה, שבוע שעבר, שהם נורא מפחדים מהמצב, וזה. ואז, מה יקרה אם יירו עלינו טילים, ולא יהיה חשמל, ויהרגו אותנו, כן? מה, 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 מה נעשה? מה נעשה? אמרתי, אז נהרג. נמשיך להיבחן. כלומר, אין לנו פריבילגיה לברוח. אין לנו לאן לברוח. אי אפשר לברוח מה שאנחנו, בסדר? אין לנו פריבילגיה להשלים עם זה שאנחנו נתונים במצב גלותי כזה או אחר, או צריכים להשגת מהמצב שאנחנו נמצאים בו, או להפסיק להתקדם לעבר גאולה שלמה. כל הפריבילגיה של השלמה, זה לזכור שבכל דור ודור באים לנו חלקנו, אנחנו לא שמוכים עצמנו מידיים. שיש לנו את ברית מן הפטרים, צריך לשים מול העיניים שלנו את ברית הפטרים. ובאמת שאנחנו מורדים, בסדר, במי אנחנו מורדים? בכל מי שמנסה לפגוע בנו. בין אם הוא חזק יותר, בין אם הוא חלש יותר, ובין אם הוא האימפריה הכי גדולה בעולם. חוץ שהאימפריה הכי גדולה בעולם, זה גם יכול להיות. כן? אז מה? הבריטים גם היו אימפריה הכי גדולה בעולם. ומנחם בגין נתן להם הכל בישבן. כן? והם הלכו מפה. ואנחנו הקמנו פה מדינה. צריך לזכור את זה. הם ברחו מפה. כן? זה שבר אותם הדברים. כלומר, בסוף זה עבד. יש עוד ויכוח היסטורי, מה היה דרך הנכונה, אבל זה לא משנה. במציאות הם הלכו ואנחנו פה. בסדר? וזה נכון לגבי כל העמים שהיו ששיעבדו אותנו. מישהו יודע איפה היה? המצרים, הבבלים, האשורים, הפרסים, אז הפרסים היחידים שעדיין קיימים ועדיין רוצים לשעבד אותם. בסדר? וזה היה איזה שיעור אחר. וגם עליהם, בכל דבר בדור הקדוש ברוך הוא מציע לנו מידיים. ולכן לא צריך לפחד. צריך לדעת שאנחנו חייבים להיות בתודעה שהקדוש ברוך הוא איתנו. ככל שנהיה יותר בתודעה הזאת, ככל שנזכור יותר את ברית הנפטרים, יותר ננצח את המלחמות שלנו. ויהיה לנו פחות נזק ופחות נפגעים ופחות אבדות ופחות בעיות ופחות תקלות. לכן, המסקנה של ההגדה של פסח זה קום תמרוד. לא משנה באיזה מצב אתה. אם במצב שלהם שהמרד היה נגד כל כוחות הטבע, הם החליטו לקום תמרוד, אז כל שכן שגם אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה יותר ויותר. ברוכים תהיו.